אנחנו ביום שישי לפרשת יתרו, בפרק י"ט, פסוק כ'. וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר. ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר, ויעל משה. אומר רש"י, וירד השם על הר סיני. אומר רש"י, יכול ירד עליו ממש? למה מה השאלה של רש"י? מה זה נקרא יכול ירד עליו ממש? השאלה של רש"י, למדנו בשיעור של אתמול, שכתוצאה מהאש כתוב שהר סיני עשן כולו, כך קראנו אתמול. אז מזה שההר רק עשן, אנחנו מבינים שהאש לא היה על ההר עצמו, כי אם האש היה על ההר עצמו, אז ההר לא היה צריך רק להיות עשן, ההר היה צריך להיות בוער אש. זה שההר היה לו רק עשן פרשו, כמו בגשמיות שהאש קצת רחוקה והוא רק מעשן מהקרבה לאש. ופה כתוב, הירד השם על הר סיני. אז זה מה ששואל רש"י, יכול ירד עליו ממש? תלמוד לומר, אומר רש"י, אנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך, בשיעור הלאה, אנחנו נלמד את זה, כתוב, כי מן השמיים דיברתי עם ה'. אז מאיפה דיבר? מן השמיים. ופה כתוב, הירד השם על הר סיני. איך משתלבים שני הדברים הללו? מלמד, אומר רש"י, שירקים שמיים העליונים ותחתונים. הקדוש ברוך הוא ירקין, הוריד את השמיים ויציין על גבי ההר כמצע על המיטה. ראינו, השמיים, העניינים השמימים התקרבו כמו מצע שאתה שם אותו על המיטה. עכשיו, מה הפירוש כמצע על המיטה? כשאתה שם מצע על המיטה, אז מה הוא העיקר ומה הוא התפל? המיטה הוא העיקר, המצע הוא התפל למיטה. כאן השמיים הפכו להיות כמו מצע, ומהו המיטה בנמשל? האר. אז אם השמיים הם כמו מצע למיטה, פירושו שהשמיים הם תפילים לאר. האר הוא העיקר, לכן אפשר להגיד גם שמן השמיים דיברתי עם לכם, אפשר גם להגיד וירד השם על הר סיני. כמו שאתה אומר לבן אדם שעולה למיטה, אתה אומר לא, הוא לא עלה למיטה, הוא עלה רק על הסדין, הוא עלה למיטה. למרות שהוא לא המיטה, הוא על המצעים, אבל המצעים, מכיוון שהם בתהילים למיטה, אז אתה אומר הוא עלה למיטה. אל תראה זה בנמשל, כלומר, וירד השם על הר סיני, למרות שזה היה מן השמיים דיברתי לכם. וירד כיסא הכבוד עליהם. פה הייתה התגלות אלוקית כזו גדולה, למרות שכבר למדנו במכת בכורות למשל, שכתוב שהיה התגלות של הבורא, אבל זה לא היה מלווה בכאלה קולות וברקים. פה זה היה באופן הרבה יותר קבוע, וירד כיסא הכבוד עליהם, לכן זה גם היה מלווה שבגשמיות הם ראו ושמעו דברים שלא ראו אותם במעמד אחר הקודם. פסוק כ"א, ויאמר אדוני אל משה, רד העד בעם, פן ירסו אל אדוני לראות, ונפל ממנו רב. אומר רש"י, העד בעם, אתרה בהם שלא לעלות בעם, בער. שרבינו צריך להטרות מעם ישראל שלא יעלו, למרות שכבר בעצם הם קיבלו את האיסור הזה, ולמדנו את זה כבר אתמול, שאגבל את ההר, שלא יעלו להר. אבל פה הוא אומר להם עוד הפעם, שפן ירסו וגומר. מה זה נקרא פן ירסו? שלא ירסו את מצבם. כרגע הם עומדים וניצבים כל העם שלם, המצב שלהם יכול להיהרס על ידי שתאוותם אל השם לראות ויקרבו לצד ההר. הם רוצים כל כך לראות, הם יתקרבו יותר, ויכול לגרום להם הרס. נפל ממנו רב, כל מה שיפול מהם, אפילו יחידי חשוב לפני רב, אפילו יהודי אחד בודד יקרה לו את העניין הזה של מות יומת, כמו שאמרנו, זה גם נחשב כמו רב. עכשיו מתייחס רש"י למילה פן ירסו, למה נקרא המצב הזה הריסה? מה שכל הריסה מפרדת אסיפת הבניין. הריסה על בית זה נקרא שככה האבנים היו אסופים יחד כבניין שלהם, וכשהבניין, אתה הורס את הבניין, פירושו שאתה מפריד את המצב הקיים. אותו דבר גם כלפי אנשים, אפשר לומר אותו דבר. אף הנפרדים ממצב אנשים הורסים את המצב. שיש אנשים שהם נמצאים במצב מאוחד, וברגע שאתה הורס את המצב זה נקרא הריסה, זה נקרא פן ירסו, הם ירסו את המצב הנוכחי. פסוק כ"ב, וגם הכהנים הניגשים אל אדוני התקדש, פן יפרוט בהם אדוני. אומר רש"י, וגם הכהנים, מי זה הכהנים? כהנים פה זה עדיין לא היה כהנים משבט לוי, אלא אף הבכורות שעבודה בהם. בהתחלה העבודה הייתה מיועדת להיות על ידי הבכורים, רק לאחר אחרי חטא העגל, אז זה השתנה, כי מכיוון שהבחורים היו שותפים בחטא העגל, והיחידים שלא היו שותפים היה שבט לוי, לכן שבט לוי הפך להיות השבט שהוא משרת בבית המקדש. אבל כרגע זה הבחורים, בכל בית בחור יש לו קדושה, אז הבחורים האלה שעבודה בהם, שעבודה מיועדת להיות להם, הם הכהנים, אז הם יכולים לחשוב, נו, אנחנו הרי בין כוח עובדים, אז אולי לנו מותר מעל ומעבר, אני גשים אל השם להקריב קורבנות, אף הם אל יסמכו על חשיבותם לעלות. יתקדשו, והפירוש יתקדשו, יהיו מזומנים להתייצב על עומדם. הם יהיו צריכים להיות מופרשים מהעלייה וזמינים למקום שקבעו להם ולא להתקדם. פן יפרוץ, לשון פרצה. כמו שקודם דיברנו על הריסה, שהבניין נהרס מהמצב שלו, אותו דבר גם כן פריצה, שיש בניין סגור, אתה עושה פריצה, פירושו שאתה פותח ומוריד משהו מסוים, יערוג בהם ויעשה בהם פרצה. כל זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תלך לעם ותעיד בהם, תטרה בהם עוד הפעם שלא יתקרבו. עונה משה רבינו לקדוש ברוך הוא, פסוק חב ג' לא יום, אמר משה אל אדוני, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות בנו לאמור, אגבל את הר וקידשתו. אומר רש"י, לא יוכל העם, מה משה רבינו אמר, איני צריך להעיד בהם, שהרי מותרים ועומדים הם. הם כבר כאילו קיבלתי, כאילו נתתי להם היום התראה מחודשת, הרי הם כבר נמצאים בתוך ההתראה. שרים מותרים ועומדים הם היום שלושת ימים, זה כבר שלושה ימים שיש בהם את ההתראה הזו, ולא יוכלו לעלות, שאין להם רשות. סוג חב ד' ויום הרי לב אדוני לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם, אל ירסו לעלות אל אדוני פן יפרוץ בם. אומר רש"י, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? קודם כל הוא אומר לו, לך רד והעד בהם שנית. נכון שיתרץ בם, אבל תעשה את זה פעם נוספת. למה? הכלל אומר שמזרזים את האדם קודם מעשה וחוזרים ומזרזים אותו בשעת מעשה. גם אם אתה כבר נתת לו התראה מראש, כשאתה מגיע כמו שאומרים חם, תן עוד פעם התראה נוספת. אחר כך כתוב, עלית אתה ואהרון עמך והכהנים. ופה, כפי שרש"י יסביר, שבאמת בעם ישראל היו שלבים. העם עמד במקום הכי רחוק, הכהנים קצת יותר קרובים, אהרון יותר קרוב ומשה הכי קרוב. וזה רואים מהחלוקה שהפסוק הנושא. אומר רש"י ככה, יכול אף עמימו, אולי שכתוב, עלית אתה ואהרון עמך והכהנים, אולי באמת ועלית כולם עולים איתו ביחד עם משה רבינו. תלמוד לומר, רש"י, התורה אומרת לנו, ועלית אתה, תעצור אחרי המילה אתה, ועלית אתה, פירושו שאתה, יש לך את העלייה הכי גדולה. אמור מעתה, מה אם ככה מסקנה, אתה מחיצה לעצמך, אתה עומד באופן שאתה נפרד מכל האחרים, ואהרון מחיצה לעצמו, אהרון הכהן, הוא גם כן עומד, יש לו, כיוון אהרון יש לו מעלה, בכל אופן, וגם הפסוק אומר, ואהרון אימך, פירושו שאהרון הוא יותר קרוב מאחרים, לא כמו משה.
לא.
הוא מתקרב יותר.
שניהם ביחד.
מה?
אימך, אני מבין שניהם ביחד.
אז רש"י מדייק, לא. ולית אתה, עוצר, מה זה אתה? אתה, איפה שאתה. ואהרון אימך, פירושו שאהרון קרוב אליך, כך רש"י מסביר. ואהרון מחיצה לעצמו יחסית לכהנים, אבל לא יחסית למשה. והכהנים מחיצה לעצמם, הכהנים עומדים, זאת אומרת ככה, אם נתאר לעצמנו, הכהנים זה הפורים, הפורים. והנה, אם נתאר לעצמנו שיש לנו, אמרנו, גבול לעם ישראל, שאסור להתקרב, משה רבינו היה את ההר, שם עשו גבול שלא יוכלו לעבור. אז הסדר היה ככה, משה רבינו עלה לראש ההר, אהרון הכהן עלה עד אמצע ההר, הוא לא עלה לראש ההר. הבחורים בכלל לא עלו להר, אבל הם היו מפנים על המחיצה, וכל העם עומדים מאחורי המחיצה. זה היה ריכושה יותר מהעם, אבל לא לעלות להר בכלל. משה ניגש יותר מהארון, והארון יותר מן הכהנים, והעם כל עיקר על ירסו את מצבם לעלות את השם. העם בכלל לא יכולים להתקרב בשום דבר. פן יפרוץ בם, אומר רש"י, כבר קראנו קודם בפסוק חב ב', ששם היה כתוב פן יפרוץ ושם הרי שהיה נקוד בחולם, מה שנקרא מלופום ברש. פה כתוב פן יפרוץ, והרש נקודה בחטף קמץ. אומר רש"י, פן יפרוץ בם, אף על פי שהוא נקוד חטף קמץ, למרות שפה הניקוד של הרש שונה מהניקוד של יפרוץ שהיה לנו קודם, אינו זז מגזרתו, זה אותו משמעות. הסיבה בכל אופן למה פה הניקוד שונה, רש"י כלל בדקדוק, כך דרך כל תיבה שנקודתה מלופום, כל מילה שהניקוד היה אמור להיות חולם כמו שהיה לנו קודם בפסוק חב ב' יפרוץ עם חולם, כשהיא באה במקף, כשהמילה באה במקף פירושו שהיא באה מחובר למילה הבאה, כמו שבמחומשים המודפסים יש מקף בין המילה יפרץ למילה בם, זה המקף למעלה הקו הזה, כשהיא באה במקף פירושו שהיפרץ מחובר לבם, זה כאילו מילה אחת יפרץ בם, כשהיא באה במקף משתנה הניקוד לחטף קמץ. זה הכלל מבחינת כשזה בא במילה בפני עצמה יפרוץ, אז אתה שם את הדגש של המילה יפרוץ הרייש, אז אתה יכול לשאיר את זה בחולם. אבל פה כשהיא באה בחיבור עם, עם כן, אז אי אפשר לעשות, כי חולם זה תנועה גדולה, כן? אז לכן חייב להיות שיהיה כתוב יפרץ בקמץ קטן. פסוק כ"ה, וירד משה לעם ויאמר עליהם, נראה שויאמר עליהם, מה הוא אמר עליהם? התראה הזו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, אמר לו לך רד, אמר לו בפסוק כ"א רד העד, בפסוק כ"ד עוד פעם לך רד, שולח אותו להתרות בהם פעם נוספת, אז ויאמר עליהם, נתן להם את ההתראה הזו פעם נוספת. עכשיו מתחיל עשרת הדיברות שעם ישראל שומע. אז פסוק א',
עכשיו
התורה מפרטת מהם עשרת הדיברות.
יוסי, יום טוב, שבת שלום.
מדבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אומר רש"י, וידבר אלוקים, אין אלוקים אלא דיין. השם הזה אלוקים זה שם שהמשמעות שלו זה משמעות של דין. וכן הוא אומר, כמו שכתוב, נלמד זה בזאת השם בהמשך לפרשה הבאה, אלוהים לא תכלל, ומה הכוונה שם, ותרגומו דיינה, זאת אומרת שהדיין קוראים לו בכינוי הזה. למה פה וידבר אלוקים, למה הוא פותח את עשרת הדיברות עם דין? אומר רש"י, ההסבר הוא לפי שיש פרשיות בתורה שאם עשאן אדם מקבל שכר ואם לאו אינו מקבל עליהם פורענות. לדוגמה, כתוב בתורה פרשת קורבנות, אם אתה מביא קורבן לבית המקדש, החלטת להביא קורבן, נדבה, יש לך שכר. אם אתה לא מביא קורבן, אז אין לך עונש. אז אם יכולים לחשוב, יכול אף עשרת הדיברות, כן? אם יכולים לחשוב שגם עשרת הדיברות זה המלצה, שאם תעשה אותם יש לך שכר, אבל אם לא, אז לכאורה אולי לא. תלמוד לומר, לכן כתוב כהקדמה לעשרת הדיברות וידבר אלוקים, שהפירוש של אלוקים זה דיין, שהדגש של רש"י דיין להיפרע, הקדוש ברוך הוא דיין להיפרע, זאת אומרת שאתה חייב לקיים את עשרת הדיברות, זה לא דבר שתלוי ברצונך. את כל הדברים האלה, כתוב מדבר אלוקים את כל הדברים האלה. מה זה, איזה דברים? עשרת הדיברות. אומר רש"י, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, מה הפירוש? מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. קודם כל, כל עשרת הדיברות, לא רק אנוכי ולא יהיה לך, שאנחנו יודעים שכתוב בדיבור אחד נאמר, כל עשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד, באמירה אחד, מה שאי אפשר לאדם לומר. כן, אדם לא יכול, אדם הוא מדבר א' אז הוא לא יכול להגיד בו זמנית גם ב', וכשהוא מסיים את הבית הוא אומר את הג', לא יכול באותו שנייה להגיד את א' ואת הבית ואת הג'. אבל פה היה אמירה אלוקית שכל האמירה עשרה נאמרו באותו שנייה ביחד. שאלת השאלה, אם כן, מה התלמוד לומר עוד אנוכי ולא יהיה לך? מה זאת אומרת? מה יש כאן לכאורה ספירה? אם אתה אומר שמדבר אלוקים את כל הדברים האלה אז כולם בבת אחת, אחר כך אתה אומר אנוכי וכל דיבור בפני עצמו, אז סימן שזה לא נאמר בבת אחת, אלא הפירוש הוא שחזר ותרש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו. זאת אומרת, עשרת הדיברות נאמרו פעמיים, פעם ראשונה זה נאמר באמירה אחת הכל ביחד, ועם ישראל לא הבין שום דבר באוזניים גשמיות כשאתה אומר את הכל ביחד. אחר כך חזר הקדוש ברוך הוא כדי שעם ישראל יבין, אז הוא חזר ופירט להם כל דבר ודבר בפני עצמו.
הקדוש ברוך הוא.
אחר כך אנחנו נראה, אחרי שהסתיימו עשרת הדיברות, עד הסוף, בשיעור של יום שישי, אז כתוב שמשה, עם ישראל ביקש ממשה רבינו, שאנחנו לא מסוגלים לקבל את הכל. אבל קודם כל התורה מפרטת לנו מה עם כל עשרת הדיברות.
זה רק מה שהעם הצליח לקלוט.
לאמור, אומר רש"י, מה הפירוש לאמור? ללמד, לאמור, פירוש שמישהו צריך להגיד, מה זה, דבר על כל הדברים האלה, לאמור, מה זה לאמור, מה הוא מצפה שיהיה לאמור? כי גם אי אפשר להסביר כאן לאמור, כל פעם שכתוב בתורה לאמור, כתוב לדבר על השם על משה לאמור, מה הפירוש לאמור? לאמור למישהו אחר שלא שמע את האמירה. פה לא צריך להגיד שיש מישהו שלא שמע שצריך להעביר לו את המסר, הרי המסר הזה היה לכולם. אז מה זה לאמור? מה צריך עוד להגיד? אומר רש"י מלמד שהיו עונים על הן הן ועל לאו לאו. כל מה שהם שמעו מהקדוש ברוך הוא הם היו צריכים לחזור עד הפעם. אם זה היה אמירה של הן, אנוכי השם אלוקיך, זה אמירה חיובית, עם ישראל אומרים כן, שמעו, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא, לא תרצח, לא, כבד את אביך, כן. הם פשוט היו צריכים לענות על כל דיבור ודיבור, על דיבור שזה הן, הם היו צריכים להגיד הן, הם היו צריכים לענות על דיבור שזה לאו, להגיד לאו. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שמי רש"י, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה, למה התורה תולה את ה... עניין של אנוכי השם אלוקיך ביציאת מצרים, למה לא כתוב למשל אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ? למה מקשרים את זה דווקא ליציאת מצרים? אומר רש"י, כדאי היא ההוצאה. ההוצאה ממצרים היא הייתה כדאית ושווה כשתהיו משובדים לי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שאומר אנוכי השם אלוקיך, מה פירוש אנוכי השם אלוקיך? תקבלו אותי כמלך עליכם. למה? כדי שאתם הוצאתי אתכם ממצרים, אז אתם תהיו משובדים לי ואתם תהיו עבדים שלי. זה הפירוש הראשון, למה הוא מקשר את אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. זה כאילו בא הסבר שאנוכי השם אלוקיך, אני מבקש מכם שאני אהיה מלך שלכם, תקבלו את המלכות. אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ההוצאה שהוצאת אתכם ממצרים היא כדאית שאתם תקבלו על עצמכם את השיעבוד הזה על עצמכם. דבר אחר, דבר נוסף מרומז כאן, לפי שנגלה בים כגיבור מלחמה. למדנו הרי בשירת הים כתוב השם איש מלחמה, הרי בשירת הים, בקריאת ים ספר הם ראו הרי גילוי אלוקי, כתוב זה כלבן והוא ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, אז הם ראו גילוי אלוקי, אבל הגילוי אלוקי הזה שהם ראו בקריאת ים ספר זה היה במצב של כגיבור מלחמה. וכאן, כשמדובר פה בעשרת הדיברות, מה היה הגילוי שהם ראו? ונגלה כאן כזקן מלא רחמים. כזקן מלא רחמים, כמו שרש"י מביא שנאמר, כתוב, נלמד את זה עוד מעט, שהתורה מתארת לנו את המעמד הזה, כתוב, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. לבנת זה מלשון לבנה. הם ראו, בעת הגילוי הזה של מתן תורה, הם ראו גם משהו שונה ממה שהם ראו בקריאת ים סוף, ולא רק שהם ראו משהו שונה, הם ראו דברים הפכים. מה הם ראו? הם ראו תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. מה הכוונה? זו הייתה לפניו בשעת השיעבוד. הם רואים שהקדוש ברוך הוא חלק מהקושי של עם ישראל, כמו שהם עובדים בחומר ובלבנים, אז ככה גם כן הקדוש ברוך הוא זוכר את הצרות שלהם, וזה הפירוש שהם רואים תחת רגליו כמעשה לבנת ספיר. ומה כתוב בהמשך? הוא כעצם השמיים. ההמשך זה הוא כעצם השמיים לתואר. מה הכוונה? מי שנגלו, הם רואים את הגאולה, ברגע שיש גאולה לעם ישראל אז יש חדווה ושמחה למעלה. אז בעצם יכול לבוא ליהודי שאלה, אז בעצם מה זה הגילוי האלוקי? פעם זה נראה כמו איש מלחמה, ופעם זה נראה כמו מי שמשתתף בצרתם של ישראל, ופעם זה נראה כמו עוז ושמחה בזמן עצם השמיים לתואר. כדי שלא יהיו שאלות על כל הדברים הללו, הואיל ואני משתנה במראות, זאת אומרת שהמראה שלי, ההתגלות שלי משתנה ממצב למצב, אל תאמרו שתי רשויות הן, שלא יהיה לכם כזה חלילה מחשבה. יש כאן כאילו רשות אחת, מי שאחראית על יציאת מצרים, ורשות אחת שיש במתן תורה כאילו תעשו הפרדה, על זה כתוב אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. אותו אנוכי שאתם רואים כרגע זה אותו אנוכי שראיתם ביציאת מצרים. הגילוי האלוקי הוא מופשט, הוא בלתי מוגבל, אז הוא בא לידי ביטוי בכל פעם בצורה שונה, או בכל פעם אתם יכולים לראות אפילו צורות הופכיות בו זמנית, וזה אותו אנוכי, זה בעצם מה שהוא הדגיש להם, זה הפירוש השני ברש"י. דבר אחר, הפירוש שלישי רש"י אומר, לפי שהיו שומעים קולות הרבה, שנאמר את הקולות, נראה עוד מעט בפסוק ט"ו, התורה מתארת לנו שהיה שם קולות, לשון רבים. מה הכוונה? קולות באים מארבע רוחות השמיים, מארבע רוחות ומן השמיים מן הארץ. אתה שמעת שהכל, מאיזה כיוון שמעת את הכל? שמעת זה בא מצפון, זה בא מדרון, זה בא מלמעלה, זה מכל הכיוונים שמעת שהכל מגיע. אל תאמרו רשויות הרבהן, אז אל תגידו שזה רשויות אחרים. אז מה זה קשור ליציאת מצרים? הוא אומר, זה כמו שכשהוצאתי לך מארץ מצרים. אז כולם אמרו זה חילי וענווה, הוא לא היה ספקות, לא אמרו הנה הוא פה, הנה הוא שם, כולם אמרו זה אותו זה. אז גם עכשיו שאתה שומע קולות מכיוונים שונים, תדע לך שזה אותו זה אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. למה אמר לשון יחיד אלוקיך? למה כתוב, למה לא כתוב לשון רבים? אני אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם וכולי, למה כתוב לשון יחיד? ליתן פתחון פה למשה ללמד סנגוריה במעשה העגל. כשבעתיד חלילה יהיה מצב שעם ישראל ייכשל בעבודה זרה, משה רבינו יוצא ללמד עליהם רחמים כדי שלא יהיה עונש חמור על עם ישראל, אז כאן מראש הקדוש ברוך הוא כבר נותן למשה רבינו פתחון פה, והוא אומר מה משה רבינו יגיד. וזהו שאמר, מה משה רבינו אמר שנלמד בפרשת כי תישא? למה השם יחרה אבך בעמך? למה אתה כועס עליהם? לא להם ציוויתה לא יהיה לכם אלוהים אחרים, אלא לי לבדי, כי אמרת לי בלשון יחיד אנוכי השם אלוקיך, דיברת אליי ולא דיברת עליהם. מה הכוונה? ודאי שהקדוש ברוך הוא דיבר גם אליהם, אלא משה רבינו יגיד העיקר זה אני, כי דיברת אליי, ואחר כך זה אמור לעבור אליהם. גם אם הם חטאו, אין הפסד בעצם העניין, כי אני, שאלה היה הדיבור הראשון, אני קיים, אני עדיין נאמן ברוך השם. אז אין לך מה לחוס עליהם, כי העיקר קיים, אז הפרטים יבואו אחר כך גם כן. עכשיו מתייחס רש"י למילה האחרונה, מבית עבדים. גם לא כתוב, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית פרעה. מה זה מבית עבדים? אומר רש"י, מבית עבדים הכוונה מבית פרעה שהייתם עבדים לו. זה בעצם, זאת אומרת ככה, הקושי הוא שממה נפשר? או שאלה צריך לכתוב מבתי עבדים או מבית פרעה. מה זה מבית לשון יחיד ועבדים לשון רבים? מי הם העבדים? הוצאתי אתכם מבית עבדים. העבדים לא הולך על היהודים. לא, הוצאתי אתכם מארץ מצרים מבית עבדים. מה פרוש מבית עבדים? אתם הייתם שם עבדים לעבדי פרעה. עבדי פרעה היו המעסיקים והמעבידים שלכם. אז היה צריך כתוב מבתי עבדים. אומר רש"י, זה כאילו כתוב כאן מבית פרעה שהייתם עבדים. זאת אומרת, כאילו כתוב כאן מבית פרעה שהייתם אתם עבדים. אז במילא העבדים כן הולך על עם ישראל. מבית, תוסיף כאן שתי מילים, פרעה שהייתם עבדים לו. אומר רש"י, מאיפה אני יודע? או אינו אומר אלא מבית עבדים שהיו עבדים לעבדים. אולי באמת עבדים לא הולך על היהודים, אולי עבדים הולך באמת על עבדי פרעה שהעסיקו את בני ישראל, ואז מבית עבדים הכוונה מהבית של העבדים של פרעה שהעבידו אתכם. ככה אולי, אומר רש"י, זה אי אפשר לומר. למה? תלמוד לומר, כתוב, יש פסוק בספר דברים, כתוב ככה: ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. אם היה כוונה שבית עבדים זה בית של עבדים של פרעה, ופרעה זה מישהו נפרד, אז חסר שם וו בפסוק. היה צריך כתוב ככה: יבטחה מבית עבדים ומיד פרעה מלך מצרים. למה זה כתוב ברצף? פירושו שמיד פרעה מלך מצרים זה הפירוש של בית עבדים. אמור מעתה עבדים למלך היו ולא עבדים לעבדים. הדיבר השני, פסוק ג', לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר רש"י, לא יהיה לך, למה נאמר? קשה פה לרש"י, למה? כי אם כתוב לא יהיה לך, אז אפשר כאילו לטעות ולומר שיש כזה דבר של אל אחר, רק לך שלא יהיה, אבל הרי הם בכלל שום מציאות וחוץ ממציאות הבורא. אז זה כתוב לא יהיה לך, כי הוא רק לך אסור, ולמישהו אחר יש כן משהו. אומר רש"י, למה נאמר, למה זה נאמר בסגנון כזה? היה צריך כתוב לא יהיה בלי המילה לך, לא יהיה, זאת אומרת אין, לא רק לך לא יהיה, אין בכלל במציאות. אומר רש"י, לפי שנאמר, כיוון שבפסוק הבא, פסוק ד' שנלמד עוד מעט, כתוב שם לא תעשה לך, שלך אסור לייצר פסל, הייתי יכול לחשוב אין לי אלא שלא יעשה. הייתי יכול לחשוב, טוב, יש איסור לעשות, עשוי כבר, אבל אם מישהו עשה, אחר עשה, מניין שלא יקיים, אתה יודע שאסור לך להשאיר אצלך דבר שמישהו אחר עשה. תלמוד לומר, לכן אמר לא יהיה לך, זאת אומרת לא יהיה לך, גם אם מישהו אחר עשה אסור שיהיה לך. אם מישהו אחר יצר אלי לא פסל, אם לא היה כתוב את המילה לך, היינו יכולים לחשוב, אתה אסור לך לעשות, אבל אם מישהו אחר עשה, מותר לך להשאיר. אלוהים אחרים, מה הכוונה, למה קוראים להם אחרים? השאלה היא בעצם יותר חזקה, למה אני קורא להם בכלל בכינוי הזה אלוקים, אלוקות זה רק לבורא, למה בכלל לקרוא להם? אומר רש"י, שאינן אלוקות, אלא אחרים עשו אלוקים עליהם. אחרים פירושו שאחרים החליטו שהם משהו, אבל באמת הם כלום. ולא ייתכן לפרש אלוקים אחרים זולתי, אי אפשר להסביר שהפירוש אחרים חוץ ממני, שגנאי הוא כלפי מעלה לקרותם אלוקות אצלו. בכלל זה גנאי, אתה מדבר על הבורא ותדבר עליהם ולהגיד, לייחס להם את אותו לשון כמו שאתה מייחס לבורא, אלא מה הפירוש אחרים, שאחרים החליטו שהם משהו, אבל באמת הם כלום. דבר אחר, פירוש נוסף, מה הפירוש אלוקים אחרים, שהם אחרים לעובדיהם, גם אלה שעובדים אותם. אז האליל הוא מפנה עורף לאותו אחד שעובד לו, צועקים עליהם והם ואינם עונים אותם. גם מי שעובד את האליל הוא צועק, אבל הוא צועק לקירות, אף אחד לא נענה לעניין. ודומה כאילו אחר שאינו מכירו מעולם, האליל הוא כאילו אחר מהעובד שלו. על פניי, מה הפירוש על פניי? אומר רש"י, כל זמן שאני קיים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה הפירוש? מכיוון שהקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, אז גם לא יהיה את העניין הזה של אלוקים אחרים, על פניי לעד ולעולמי עולמים. שלא תאמר לא נצטוו על עבודה זרה אלא אותו הדור, לא לבוא ונגיד, טוב, אותו דור היה להם ציווי, אבל אולי הבנים והנכדים או הנינים אולי הם מחויבים. אבל אומרים על פניי, כל מה שאני קיים אז גם האיסור קיים. סוג ד', לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא לעשות פיסול של שום צורה שנמצאת למעלה למטה. אומר רש"י, פסל, מה פירוש של המילה פסל? על שם שנפסל. נפסל פירושו שאתה פוסל אותו, אתה יוצר אותו מתוך מתכת או מתוך עץ או כל דבר שלא יהיה. וכל תמונה, תמונת כל דבר אשר בשמיים. זאת אומרת, כל תמונה פירוש, לא שהתמונה נמצאת בשמיים, אלא אסור לך לעשות תמונה, יצירה מדבר שהוא נמצא בשמיים. והנה הדיבר השני, פסוק ה', לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל ריבעים לשונאי. אומר רש"י, נראה את פסוק ו', נסיים את הדיבר ואז נראה את רש"י, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. פה נגמר הדיבר השני. אומר רש"י, כל קנה מקנה להיפרה ואינו עובר על מידתו למחול על עוון עבודה זרה. יש עוונות אחרים, אז הקדוש ברוך הוא לא מעניש מיד, הוא עובר על מידתו, אבל פה בעוון הזה של עבודה זרה, אז הוא קנה, זאת אומרת הוא קנאי והוא לא עוצר את העניין. כל לשון קנה אינפיומינט בלעז, דהיינו כעס, חרונף, נותן לב להיפרה. לסונאי, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נפרע על בנים, על שלישים, על ריבעים. זאת אומרת, הכעס על העניין של עבודה זרה יכול להימשך לארבע דורות, לעובד, לבנו, לשלישי ולריבעי ולרביעי. מה זה לסונאי? בתנאי שלא, אם הדור השני או השלישי או הרביעי לא עובדים עבודה זרה, אז אין טעם להניש אותו. הכוונה לסונאי, אם הם ממשיכים באותו דרך, זה מה שרש"י אומר. לסונאי כתרגומו, מה התרגום מומקנוס אומר? אומר ככה, כד משלמין בנייה למחתי בתר הבאהתון. מה הפירוש? שהבנים ממשיכים לחתור אחרי האבות שלהם. רש"י מתרגם את זה בלשונו, שאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. אם הדור השני, השלישי והרביעי אוחז את מעשה אבותיהם בידיהם, אז הוא ממשיך ונוצר חסד. אבל לא, רש"י מסביר, ועושה חסד, הפירוש ונוצר חסד. לעומת זאת, כשמגיע על קנה, על עניין של להניש, אז זה נמשך עד דור רביעי. אבל כשזה בצורה של חסד, לצאת חסד על מעשה טוב, אז ונוצר חסד שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא שומר על החסד שאדם עושה לשלם שכר עד לאלפים דור. דהיינו שהקדוש ברוך הוא בוחר את האופן איך הוא ייפרע את החסד, וזה יכול להימשך עד אלפיים דורות. על החסד של הראשון שעשה אלפיים דורות אפשר להמשיך לקבל שכר על דבר, על חסד של, כמו שרש"י ממשיך ואומר, אני אמצא את מה יוצא מזה, מידה טובה יתרה על מידת פורענות אחת על 500. מידה טובה היא פי 500 ממידת פורענות. למה? שזוג, כשמדובר על קנה, על פורענות לארבעה דורות, זה ממשיך רק על בנים, על שלישים ועל רבעים. וזוג, כשמדובר על נושא חסד, שאדם רוצה לתת חסד למי שמגיע לו, אז לאלפים, לאלפיים דורות, זה פי 500 מהעניין השלילי. הקדוש ברוך הוא משלם שכר לשומרי מצוות. עד מתי? לא רק הבן והנכד, הנין ובן הנין, ועד אלפיים דורות אחרי עוד יקבלו שכר על מעשה טוב שעשה סבי סביהם לפני אלפיים דורות. זאת אומרת, חסד של הקדוש ברוך הוא ממשיך פי 500 מאשר עונש שהוא עוצר אחרי ארבע דורות.
מתי זה קורה?
הלאה, דיבר השלישי, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. כתוב כאן בפסוק פעמיים את המילה לשווא, פעמיים עזרה לא להגיד את שם השם לשווא. למה פעמיים? אומר רש"י שיש הבדל בין הלשווא הראשון ללשווא השני. רש"י מפרט, אומר ככה, לשווא השני לשון שקר כתרגומו. הפעם השנייה שכתוב לשווא זה שקר. איך אונקלוס מתרגם את המילה לשווא שכתוב פעם שנייה? הוא אומר ככה, ית דיימי בשמי לשקרה. זה אונקלוס מתרגם בפעם השנייה שכתוב לשווא. כמו דתימר, כמו שכתוב, כתוב בגמרא, איזה שבועת שווא. מה זה נקרא שבועה שווא? מה זה נקרא שבועה של שקר? נשבע לשנות את הידוע. אדם שנשבע לשנות בשבועה שלו דבר הידוע, למשל על עמוד של אבן שהוא של זהב. אדם ראה עמוד של אבן, אמר נשבעתי שראיתי עמוד של זהב, אז זה נקרא שבועת שקר, שיקרת מהמציאות. זה מה שכתוב בפעם השנייה, את אשר יישא את שמו לשווא, זה לשקר. הראשון, מה שכתוב בפעם הראשונה, לא תישא את שם השם ככה לשווא, זה לשון מגן. מה זה מגן? חינם. כתרגומו, איך הוא כאילו אומר על המילה? לא תימי את שמד השם אלוקח למגנה, למגנה פרושו לחינם. מה זה לחינם? אומר רש"י, זה הנשבע לחינם ולהבל. הוא נשבע אמת, אבל לחינם. למשל, על עץ, עץ. על של עץ, עץ, כולם רואים שזה עץ, הוא אומר שהוא נשבע שזה עץ. זה סתם שבועה, אין לחינם. ועל אבן, אבן, זה נקרא שבועה חינם. לכן זה כתוב פעמיים, שאפילו להישבע אמת בשם השם, אם זה בחינם, אסור. למה? כי אם אתה תתרגל, עכשיו נבין למה הסדר בפסוק ככה, אומרים ככה, אל לא תישא את שם השם אלוקיך לחינם, כי אם אתה תגיד את זה לחינם אפילו אמת, אז בסוף אתה תיקשר ותגיד את זה גם על שקר.
אבל בבית המשפט, מישהו מעיד,
הדיבר הרביעי, זכור את יום השבת לקדשו. אומר רש"י, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. כאן בעשרת הדיברות של פרשת יתרו כתוב זכור. כשאנחנו נגיע לספר דברים, לפרשת ויתחנן, שם כתוב את המילה שמור. אומר רש"י, זכור ושמור הם נאמרו באותו דיבור ממש. רש"י מביא שיש עוד איסורים בתורה שנאמרו ביחד בדיבור אחד, וכן מחללי אמות יומת, וביום השבת שני כבשים. באותו דיבור שכתוב שמישהו מחלל את השבת חייב סקילה, באותו דיבור נאמר שבבית המקדש אתה צריך להקריב שני כבשים כל שבת, מה שאסור לך לעשות בחוץ אתה חייב לעשות בבית המקדש. וכן דוגמה נוספת, כתוב לא תלבש האטנז, אז אסור ללכת עם בגד שהוא שיבוב של צמא ופשתים, וכתוב מיד גדילים תעשה לך, אם אתה שם ציצית, ציצית צמא בבגד פשתן, כן. מותר לך. וכן כתוב ערווה תש את אחיך, אסור בן אדם להתחתן עם האישה של אח שלו, יבמה יבוא עליה, אבל אם אח שלו מת ולא נשאיר ילדים אז מותר לו, זאת אומרת אותו איסור נהיה פתאום מותר. ושנאמר, זה מה שהפסוק אומר בתהילים, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. הוא דיבר אחת, שמעתי שתיים, זכור ושמור, הוא אמר את זה בבת אחת, ושמענו שתיים, גם זכור וגם שמור. עכשיו מסביר רש"י מבחינה דקדוקית מה הפירוש של המילה זכור. זכור לשון פאולו, זכור זה לשון פאול, זאת אומרת זה לשון מקור, זה לא לשון ציווי, אלא זה לשון מקור. דהיינו מה המשמעות? קודם כל מביא רש"י דוגמה, כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, אכול ושתו, או שכתוב הלוך ובכו. מה המשמעות עכשיו של זכור שאומרים שזה לשון פאול? לא כתוב זכור, כתוב זכור. מה ההבדל? תנו לב לזכור תמיד את יום השבת. אם היה כתוב זכור, אז פעם אחת תזכור, זכרתי, גמרנו, קיימתי את הציווי. כתוב זכור זה זכירה תמידית. אם נזדמן לך חפץ יפה, תהי מזמינו לשבת. מיום ראשון אתה רואה משהו יפה, זה לשבת. יום שני זה לשבת. זאת אומרת שאתה זוכר הזכירה לשבת, היא תמידית, היא לא יצאת ידי חובה באחד כאן. פסוק ת' ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אומר רש"י, ועשית כל מלאכתך, מה הכוונה? תבוא ליום שישי, סוף יום שישי, אז זהו, סיימתי הכל. איך אדם יכול להספיק את כל מלאכתו ממש לפני כניסת השבת? מה זה ועשית כל מלאכתך? אם היה כתוב ששת ימים תעבוד ועשית מלאכתך, בסדר, תעשה את המלאכה שלך, אבל ועשית כל מלאכתך בראשו, שאתה צריך לגמור הכל, לא נשאר לך כלום.
ליום השבת, למה לא?
לא נשאר לך כלום, זאת אומרת, יכול להיות שעצרת באמצע פרויקט גדול, ועצרת, אז אם עצרתי את הפרויקט ולא הצלחתי לגמור אותו לפני שבת.
ליום השבת, המלאכה ליום השבת.
לא, מדברים על ששת ימים, ששת ימים תעבוד, אתה עובד כל השבוע, עושה כל מיני עבודות. ותדע לך שהתורה אומרת לך בעשרת הדברות ועשית כל מלאכתך, אני צריך לסיים הכל.
לא הכוונה ליום השבת?
לא, הכל ממש, לא יישאר לך כלום. איך זה יכול להיות? אומר רש"י דבר מעניין, עשית כל מלאכתך, כשתבוא שבת יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשוי. אתה צריך להיכנס לשבת בכזה רוגע שהכל
הסתיים,
אין לך שום דבר, הכל הסתיים והכל מוכן והכל גמור, לא נשאר לך שום דבר שלא מושלם, הכל מושלם. שהשבת תהיה אצלך בשיא הרוגע, זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. שלא תערער אחר מלאכה, כי אם אתה מרגיש שלא סיימת, אז כל השבת אתה כבר ממשיך לתכנן את אותו פעולה שעוד לא סיימת, אז בשבת אין כלום, הכל נגמר. הלאה, פסוק י', ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ואמתך, וגרך אשר בשעריך. אומר רש"י, אתה ובנך וביתך, אילו קטנים. מדובר כאן על הבן והבת הקטנים שלך, שאתה צריך להיזהר שהם לא יעשו מלאכה. אוי נו אל הגדולים, אולי הכוונה הבן והבת הגדולים שלך, אומר זה לא יכול להיות. כי הבן והבת הגדולים הם כלולים במילה אתה. הם כלולים בעיקר האיסור. אמרת הרי כבר מוזרים הם. הבן הגדול הוא חלק מעם ישראל, אז שאני כבר אומר, תשמור שבת, מתכוון לגדול, הכתב אני משנה אם הם בגיל 50 או בגיל 20. אלא מה הכוונה בנך וביתך, לא בא אלא להזהיר גדולים על שביתת הקטנים. כאן מדובר שההורים צריכים להיזהר שהילדים הקטנים שלהם לא יעשו מלאכות. וזהו ששנינו, זה מה שכתוב בגמרא, הקטן שבא לחבות, הילד קטן רואה שריפה בשבת, לך אסור לחבות את השריפה, ילד קטן בא ואומר, הוא יחבר, אתה כאבא אומר, נו, אני שותק, לא עושה כלום, הוא ילד קטן, הרי שיעשה את המלאכה בשבילי. אין שמים, לא אסור, אתה צריך לעצור אותו.
למה? מפני ששביתתו עליך, אתה חייב לדאוג שגם הוא לא יעשה מלאכה. הילד הקטן שלנו הוא לא גוי קטן. הילד הקטן הוא יהודי בדיוק כמונו, רק מכיוון שהוא ילד קטן, הוא לא אחראי על עצמו, אז אחריותך לדאוג שהוא לא יעשה שום מלאכה. ערב על כל דבר ושלא יעשה שום דבר. פסוק י' א', כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן בירך אדוני את יום השבת ויקדשהו. האישה היא חלק מהתא, תא זה כל אחד מעם ישראל, אין הבדל. כל הגדול הוא אותו דבר, אין הבדל פה בעשרת הדיברות בין גברים לנשים. וינח ביום השביעי, אומר רש"י כביכול, הכתיב בעצמו מנוחה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נח, הוא עבד קשה וצריך לנוח, אבל הקדוש ברוך הוא הכתיב על עצמו את הביטוי מנוחה, ללמד אימנו קל וחומר לאדם, מזה צריך ללמוד אדם קל וחומר, שמלאכתו בעמל וביגיעה, שיהיה נח בשבת. להגיע לשבת אתה צריך לנוח לגמרי. הסיום הוא שהקדוש ברוך הוא בירך את השבת והוא קידש את השבת. ומה הייתה הברכה ומה היה הקדושה? אומר רש"י, בירך ויקדשהו, הוא בירכו במן, לחופלו בשישי לחם משנה, בזה שירד ביום שישי מנה כפולה ולא ירד בשבת, אז זה היה ברכה על השבת, שקיבלת את זה בבת אחת בכמות גדולה, וקידשו במן, גם הקדושה של השבת באה לידי ביטוי במן שלא היה יורד בו. זה שלא ירד מן בשבת זה גם מראה על קדושת יום השבת. עכשיו אנחנו מגיעים לדיבר החמישי. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אומר רש"י, למען יאריכון ימיך, אם תכבד יאריכון, ואם לאו יקצרון, שדברי תורה נותריקון הם נדרשים. התורה כתובה בסגנון שאתה צריך להבין את זה גם מה שלא כתוב, גם דבר מתוך דבר. מכלל אין לאו ומכלל לאו אין אם כתוב לך שכר על דבר מסוים, אתה מדי צריך כבר להבין מה קורה במידה הפוכה. עד פה זה החמש דיברות הראשונים שכתובים על לוח אחד. עכשיו עוברים לחמש דיברות השניים שכתובים על הלוח השני. פה בתורה, בפסוק י"ג, יש לנו ארבע דיברות בפסוק אחד. למרות שבקריאת התורה, אם תשימו לב, בשבת, אז הבעל הקורא קורא כל דיבר בפני עצמו, זה מה שנקרא טעם העליון, ואז הוא קורא כל דיבר בפני עצמו. אנחנו נקרא את זה כפסוק אחד כרצף, כי ארבעת הדיברות הבאים, השישי, שביעי, שמיני ותשיעי, שהם כתובים בפסוק אחד, בקריאת התורה קוראים את זה כאילו ארבעה פסוקים.
טעם עליון זה ארבעה פסוקים.
נפרדים. אומר הפסוק, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך, את שקר. אומר רש"י, לא תנף, אין ניוף אלא באשת איש, שנאמר, מות יומת הנואף והנואפת, ואומר, האישה המנאפת תחת אישה, תיקח את זרים. תיקח את זרים, היא תענש, וגם מי שבא, גם הוא יענש. לא תגנוב, אומר רש"י, בגונב נפשות הכתוב מדבר. פה לא מדובר על גניבת ממון, פה מדובר על אדם שגונב אדם, או גניבת נפש. לא תגנוב, הוא מה שכתוב בתורה, לא תגנוב, שבעזרת השם נלמד על זה מאוחר יותר בספר ויקרא, שם מדובר בגונב ממון. ואיפה אני יודע שהלא תגנוב שכתוב בספר ויקרא זה על ממון, והלא תגנוב שכתוב כאן זה על גניבת נפש, אולי הפוך. או אינו אלא זה בגונב ממון ולהלן בגונב נפשות. ורש"י אמר דבר הלמד מעניינו, יש דברים שאתה לא יכול ללמוד. אדם שגונב נפש חוטף בן אדם, דבר הלמד מעניינו. מה זה נקרא דבר הלמד מעניינו? יש דברים שאתה לא יכול להבין אותם מתוך המילה עצמה, אתה צריך להבין מתוך הנושא איפה זה כתוב. והמילה לא תגנוב לבד, אתה באמת לא יכול להבין אם מדובר על גניבת ממון או מדובר על גניבת נפש. אבל מכיוון שזה כתוב בעניינו, תראה סביב מה זה כתוב, תבין. דהיינו, מה לא תרצח, לא תנף. לא תרצח ולא תנף, שזה שני הדיברות שכתובים לפני לא תגנוב. מדבר בדבר שחייבים עליהם מיתת בית דין. אדם שרוצח, מה עונשו? מיתה. אדם שנואף, מה עונשו? מיתה. אז מיד אחרי זה כתוב לא תגנוב, מדובר על גניבה כזו שמה עונשו של הנתפס? מיתה. אף לא תגנוב, דבר שחייבים עליו מיתת בית דין. אבל אם מדובר על גניבת ממון, ואתה תופס את הגנב, אתה לא חייב מיתה, הוא חייב תשלומי ממון. וזה חייבים לומר שלא תגנוב כאן, אין הכוונה גניבת ממון, אלא הכוונה גניבת נפשות. פסוק י"ד.
זה לא שהעונש
הזה מיתה, מכינים מזה. נכון. פסוק י"ד, זה הדיבר האחרון, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו, ועמתו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לריח. פה סיימנו את עשרת הדיברות.